ועוד נמצא טעם בדברי רבותינו. זל, במדרש. כן, כלומר, זה אמיתי שהתחלנו לקרוא, אבל כדאי לקרוא עוד פעם את תחילת העניין. טעם למה? לשאלה שהוא שאל, מדוע התורה שבעל פה איננה כתובה? כן? למה לא כתובה התורה שבעל פה? אתמול הייתה לי שיחה בנושא קרוב לזה, עם אדם שאמר לי שהוא לא מבין את האוקימתות שהגמרא עושה. למשל, אנחנו רואים הרבה פעמים שהמשנה אומרת דבר אחד, והתלמוד עושה אוקימתה. מה פירוש אוקימתה? העמדה. הוא אומר שדברי המשנה לא נאמרו בכל מצב, אלא נאמרו בתנאים מסוימים. אמר לי אותו אדם, מלומד, כוונת התלמוד היא באמת לחלוק על המשנה, אבל מכיוון שרצו לעשות את זה בעדינות, עשו את זה בצורה של אוקימתה. אמרתי לו שאם כך הוא עושה את האמוראים לשקרנים, שהם באמת התכוונו לחלוק, רק הם עשו את זה בעדינות. אמר לי, אם זה כדבריך, שהם לא חולקים על המשנה, זה אגב העמדה המסורתית בעם ישראל מדורי דורות, אז מדוע המשנה לא כתבה שדברים אלה נאמרו בתנאים מסוימים? ואשיב אותי לא, כי אי אפשר לכתוב דברים כאלה. מה זאת אומרת? כשמישהו מדבר עם חברו, והדברים נאמרים בתנאים מסוימים, אין להם צורך לומר את זה, כי הם מבינים באיזה תנאים מדובר. אבל ברגע שהדברים נכתבים, אז יש חיסרון הכרחי בכתיבה, שלעולם הכתיבה לא יכולה להביא את כל התנאים. ולכן לא נכתבו האוקימתות, בגלל שאצל מחברי המשנה, התנאים שבהם מדובר היו מובנים מאליהם. זו הכוונה. כן? ולכן בעצם כתיבת המשנה, אמנם הייתה הכרחית, למרות שהיא גרמה נזק. הרי למה היה אסור לכתוב את המשנה? היה אסור לכתוב את המשנה, בגלל שהיה ברור לכולם שיקרה מה שיקרה בהמשך, שלא יבינו באיזה הקשר נאמרו הדברים, ואי אפשר אף פעם לכתוב את כל ההקשרים עבור כל הדורות, כיוון שההקשרים משתנים, ולכן זה היה אסור לכתוב את המשנה. אף על פי כן היא נכתבה מסיבות טובות, אבל הנזקים לא נעלמו בגלל הסיבות הטובות. מובן? טוב. מה? איפה אנחנו עושים? במכון מאיר? בלכודת לזמן בלג בעומר תשע, ואם תשאל בספר זה בעמוד רש י' ב', לפחות לפי המהדורה הזאת, רש י' ב'. אז זכרו על מה נכתבה הגמרא. כן, הגמרא באה לתקן את הנזקים. הכיצד? הגמרא לא כתבה מחדש משנה, אלא היא כתבה לנו את הפרוטוקול של הדיונים. זה מאוד חשוב, כי ברגע שאנחנו נכנסים לפרוטוקולים של הדיונים, אנחנו מבינים את הראש. לכן הרבה יותר קל ללמוד גמרא מאשר ללמוד משנה. כי כשלומדים משנה, לא מבינים מה רוצים מאיתנו. לאן זה הולך, מאיכן זה בא, ואילו בגמרא, אנחנו מיד מבינים מה הראש של האנשים שמדברים. יכול להיות גם מסורת, יכול להיות רוח הקודש, יכול להיות גם היגיון. אבל הנקודה העיקרית ששומרת על הנאמנות של המסורת, זה לא רוח הקודש, ולא ההיגיון, ולא המסורת. אלא השימוש. כלומר, הכלי שבו משתמשים כדי שדברים יעברו מדור לדור, זה מה שנקרא שימוש תלמידי חכמים. מובן? וברגע שמשמשים, דברים עוברים. הרי איך נוצרו המחלוקות? תלמידי בית הלל ותלמידי בית שמאי שלא שימשו כל צורכם. גמרא מפורשת. עד כאן מובן? טוב.
בעצם, מה שאמרנו, כתובת המשנה שכתובת
את
כל
הווריאציות
האפשריות,
כל
המוצא מסוים
שם. תודה רבה, יעבדוך, עמי.
אז לא צריך לכתוב עבור כל הדור. צריך לכתוב, נגיד, הדברים נאמרו בהקשר...
כן, אבל אתה... כן, אבל...
לא מבוא כל
הדור, אני מסביר לך, אני מסביר לך. כדי לברר מהו הקשר, אתה צריך להבין מה לא מובן מאליו אצל אנשים אחרים. למשל, אם מישהו אומר, אני עולה על האוטובוס לתל אביב. בסדר? משפט פשוט. אני עולה על האוטובוס לתל אביב. 1,000 שנה יותר מאוחר, אין יותר אוטובוסים בעולם. אנשים יודעים על האוטובוסים רק מצילומים. והם חושבים שכשבן אדם אמר, אני עולה על האוטובוס, כבר שהוא רוכב עליו, כמו על סוס. עכשיו, האדם שאומר את זה, לא יכול להעלות על דעתו שזה מה שיקרה עוד 1,000 שנה. וגם אם הוא יעלה על דעתו את הדבר הזה, יכול להיות שיש הקשר אחר שיופיע, שיגרום שלא יבינו אותו. תבין? זאת אומרת, כיוון שההקשרים הם יותר רחבים מן הדמיון, אף פעם אדם לא יכול לדעת מה יהפוך ללא מובן מאליו בבוא הזמן. בסדר? זה כמו שלמשל הציונות. אצל גדולי ישראל תמיד הייתה מובנת מאליה. לא העלו על דעתם גדולי ישראל שיהיה צורך להגיד את זה. עד שהתחיל הוויכוח. בסדר? אגב, מה זה לעלות על אוטובוס? זה לא לרכוב עליו כמו על סוס? טוב. ועוד נמצא טעם בדברי רבותינו ז"ל במדרש. אז פה יש איזה הסבר יותר פנימי מה שאני אמרתי. מדוע לא נכתבה התורה שבעל פה? התורה שבעל פה כדי שישאר משהו לעם ישראל שהגויים לא ישלטו בו. פירוש הדבר, אם אתה רוצה להבין את עולם הדעות, האמונות, הרגישויות של איזושהי אסכולה, יש איזה קבוצת אנשים שמעניינת אותך, אתה רוצה לעשות עליהם מחקר. אבל מה, האסכולה הזאת נעלמה לפני 1,000 שנה. אז מה אתה עושה? אתה אוסף מסמכים, נכון? עדויות. ועל פי זה אתה מנסה לשחזר מה הייתה האווירה באותה האסכולה. יכול להיות שאתה תהיה צודק, יכול להיות שאתה תטעה. רוב הסיכויים שאתה תטעה. מדוע? תודה רבה. בגלל שאתה לא מהחבר'ה, אתה לא מהברנג'ה. תודה רבה. מה שאין כן, ברגע שנותנים לך לעשות מסע בזמן, ונותנים לך לשבת 15 דקות בין החבר'ה האלה, זה שווה יותר טוב מכל איסופי העדויות והמסמכים שבעולם. אותו דבר, אם אני רוצה להבין מהי תורת משה, אז אם אני גוי, אני עושה, אני אוסף מסמכים. יש תנ"ך פה, קצת היסטוריונים שם, קצת ארכיאולוגיה מכאן. ואני מנסה להבין מה דבר השם. אם אני יהודי, אני מבין על מה מדובר. כי היהודי נמצא מבפנים. כלומר, הוא בתוך החבר'ה. זה נקרא תורה שבעל פה. ולכן אי אפשר לכתוב את זה. אסור לכתוב את זה. מובן? טוב.
למה בעצם אסור?
למה בעצם אסור? כדי שלא תהיה לגויים שליטה בזה. בסדר? כלומר, אנחנו לא מכניסים אותם לתוך בית המדרש. האם כל החשש הוא מהגויים? ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהקונים לו. השאלה הזאת היה לה מקום אלמלא המילה הכתובה בתחילת הפסקה. מה כתוב בתחילת הפסקה? הפסקה שבה אנחנו נמצאים. ועוד. ועוד נמצא טעם. זאת אומרת, אם הוא אומר עוד נמצא טעם, משמע שזה לא הטעם היחיד. נכון? למשל, הוא נתן טעמים לפני זה, מדוע התורה שבעל פה לא נכתבה. הוא נתן לפני כן, דיברנו על זה בשיעור הקודם. אז אם כן, אי אפשר לומר כל החשש מפני הגויים, אבל זה עוד טעם. מובן? טוב. אבל נקרא בפנוכו. ועוד נמצא טעם בדברי רבותינו, זכרונה לברכה, במדרש, שמות רבה, פרשה ממזי. למה אמרתי שמות רבה? הרי הוא אומר תנחומה. יפה, זה תיקון. המהר"ל אמנם כתב תנחומה, ואחר כך שמו את זה בסוגריים, בגלל שבאמת זה נמצא בשמות רבה. ואתה, אם כן, מנחם אותי, שמישהו זוכר מה שאמרנו בשיעור הקודם. יפה. לפחות, מה? נכון. אבל זה שלמדנו את זה, זה לא אומר שאנשים זוכרים. אתה זוכר. למה אני חוזר? כמעט שכדאי להתחיל מתחילת הפסקה. אני אמרתי את זה גם, מתחילת השיעור. שמן הראוי להתחיל מתחילת ה... כן. אבל... מה שאתה אומר, ואתה זוכר בדיוק מה שאני אמרתי אז, זה דבר נפלא, כי זה אומר שיש שכר בעמלי, שאנשים זוכרים את מה שאני אומר. טוב. לא, 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 זה לא. זה משנה. טוב, כשבא הקדוש ברוך הוא לתת התורה, אמרה למשה על הסדר, המקרא והמשנה והגמרא, שנאמר, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה, אפילו מה שישאל תלמיד לרבו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ולמדה את בני ישראל. זאת אומרת ש... או ולמדה את בני ישראל, זה נכון. אפילו השאלות שישאלו, גם זה משה יודע. אמר לו משה רבינו עליו השלום, כטוב אתה לבניך. למה אתה משאיר את זה בעל פה? תכתוב. אמר לו, הוא אמר לי, מבקש אני לתת אותה להם בכתב, אלא שגלוי לפניי שעתידים אומות העולם לשלוט בהם וליטול אותם מהם, ויהיו בניי כאומות העולם. כלומר, הגויים לא רק שישלטו על עם ישראל, גם יתלו את התורה מהם. מה פירוש יתלו את התורה? הם יאמצו אותה, את התורה, בתור חלק מהתרבות שלהם, או אפילו מהדת שלהם. כחלק מהתרבות זה תרגום השבעים, שתורגם מהתורה ליוונית. כחלק מהדת שלהם זה הנצרות, שלקחה את התנ"ך בתור ספר הקודש שלה. זה עושה ביטענו שזה שלהם. אז מה אני עושה? אלא המקרא אתן להם בכתב, והגדה, והמשנה, והגמרה, על פה. ברור, זה כדי שישאר משהו שהוא ייחודי לעם ישראל. יהיה דבר מעניין. במשך כמה מאות שנים, הנוצרים הראשונים היו מציינים את חג הפסח. מהסיבות שלהם, לא מהסיבות שלנו, הם היו מציינים את חג הפסח שלהם. והבעיה הייתה שהם לא ידעו את התאריך של פסח. כי הרי איך יודעים מתי פסח חל? צריך לדעת מתי מעברים את השנה, וגם צריך לדעת אם ראש חודש כפול או פשוט, נכון? עם אדר בין 30 יום או בין 29 יום. אז מה היו עושים הנוצרים כשהם רצו לדעת מתי הפסח? הם היו הולכים ושואלים את היהודים, שזה היה מבחינתם ביזיון עצום. הם עשו ועידה מיוחדת, ועידת ניקאה, שבה הם אספו את כל ראשי העולם הנוצרי, בשביל להחליט שמכאן ואילך יש להם לוח שנה משלהם. כי הם לא יכלו לסבול את החרפה שמזקקים ליהודים בקביעת חג הפסח. לא
יכולו לעשות
שום פשוט. לא, לא יכולו לעשות, כי אתה לא יודע, הרי אז עדיין היו, עוד לא גילו את סוד העיבור. סוד העיבור לא היה גלוי. מיד אחרי הוועידה הזאת, גילו היהודים, בימי רבה, את סוד העיבור. כלומר, הפסיקו להסתיר את זה. כי כבר לא היה בזה שליטה על הגויים. טוב, אם כך, אבל זה דוגמה, כן? שיש איזה חלק של התורה, שהגויים נזקקים מעם ישראל כדי להדעת אותו. ולא תמיד אנחנו אומרים להם. אז מה שאומר כאן, ויאמר השם אל משה, כתוב לך זה המקרא, כי על פי זה המשנה והגמרא, שהם מבדילים בין ישראל לאומות העולם. עד כאן, מה זה עד כאן? עד כאן דברי מי? המדרש. איזה מדרש? שמות רבה, יפה. ודבר זה. אף שנראה, הנה יש פה ספרים. אפשר לקראת, הנה. ודבר זה, אף שנראה פשוט, הוא דבר עמוק מאוד. וזה. כי ראוי שיהיה תורה שבעל פה, שיהיה תורה בעל פה ולא בכתב. כי מאחר שהתורה היא מיוחדת לישראל, כדכתיב תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, זאת אומרת שאם אני רוצה להבין את התורה, חלק אינטגרלי של הבנת התורה, זאת ההבנה למי היא ניתנה. למשל, אם אני מוצא גלויה, וכן, באיזה ארכיון אני מוצא גלויה. בגלויה כתוב, אני לא שכחתי לקנות לך את האפיקומן. בסדר? עכשיו, אם אני לא יודע שילדים הם אלה שמקבלים מתנה לכבוד האפיקומן, אני לא מבין על מה מדבר המחבר. כלומר, צריך לדעת שזו גלויה שהופנתה לילד. בסדר? אבל אם אני חושב שזה מופנה למשל לחוקר באוניברסיטה, אני לא מבין בכלל מה הוא מדבר. זאת אומרת, התורה לא ניתנה סתם, התורה ניתנה למישהו, לעם ישראל. ולכן, אם אינך מבין מי הוא ישראל, אינך מבין את התורה. עכשיו, מי הוא ישראל? ישראל זה אנשים, לא? זה בני אדם. מה זה בני אדם? מי שמדבר. לכן, התורה האמיתית היא נמצאת דווקא בפה. כי היא עוברת ממדבר אל מדבר. וידבר השם אל משה, שהוא מדבר, למור, לאחרים. מה? דבר אל בני ישראל. כלומר, עיקרה של התורה, עיקר האחיזה שלה בעם ישראל זה דרך הדיבור לפי זה. לכן אי אפשר שהתורה תהיה בכתב באמת. עיקר התורה צריכה להיות בעל פה. או אם נאמר אחרת, החלק שבכתב הוא לא מיוחד לעם ישראל. הרי היה, בכל הספריות של הגויים יש הספר הזה. מה מיוחד לנו? המסורת שבעל פה. בסדר? מור ואמרת, גם מעניין, לראות שבמשך דורות, דפוסי התנך נעשו על ידי גויים. מי היה מדפיס תנך? גויים היו מדפיסים. הפעם הראשונה בהיסטוריה שיהודים הדפיסו תנך, זה היה במדינת ישראל, תנך קורן. פעם ראשונה. לפניכם, תראו, כל המהדורות גויים הדפיסו. כן?
אבל יש בעיה עם המהדורה הזו של התנך.
אני לא אמרתי שאין בעיות, אני רק אומר שעובדה שעד מדינת ישראל לא קרה שיהודים הדפיסו תנך. היו מזדקקים למהדורות שהודפסו על ידי גויים.
כן. זה לא עבירה מלכתחילה.
הספר תורה כתבו, נדבר דפוס. נדבר על הדפוס. כן. טוב, עכשיו... כן, אולי, לא יודע, זה גם בעיה טכנית, לא משנה, אבל מה שאני רוצה לומר בזה, עד כמה התורה שבכתב איננה הברית עם עם ישראל, אלא דווקא התורה שבעל פה היא הברית. זה מה שרציתי לומר. כן. לכן אתה מציין בצדק שמעמד הר סיני יהיה על תורה שבעל פה, נכון? הרי מה נאמר בהר סיני? נאמר, שם משהו, נכון? לא נכתב כלום. פסול לך, מתי זה? מתי זה? ביוד זין, בתמוז, נכון? אז נאמר לו, לא, אפילו לא. אפילו עוד לפני, בסוף חודש אב. לא, בסוף חודש אב נאמר לו פסול לך, נכון? זאת אומרת ש80 יום אחרי מעמד הר סיני, התחיל הנושא של תורה שבכתב. עיקר מעמד הר סיני, תורה שבעל פה. יפה מאוד, 10 הדיברות נאמרו בעל פה. הרי עם ישראל, אם אתה שואל את מישהו אחרי מעמד הר סיני, תגיד לו, איך היה? הוא אומר, יפה מאוד. נו, אז מה היה? שמענו משהו. שמענו דבר השם. שמענו, לא ראינו כתוב. זה לא משנה, אבל רואים את קולות. מה שאתה רואה זה קולות. אתה לא רואה אותיות. זאת אומרת שהכתב הוא מאוחר לדיבור, פשוט מאוד. דברים פשוטים. הלאה. מה? מדוע? יש לך ראה? כן, ודאי. יפה. אז מלא, כאן נשאלת השאלה, איך להבין את דברי הגמרא האלה שמובאים ברמב״ם. במסכת ברכות דף ה עמוד א', מה כתוב שם? מה אמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי יוחנן, מה הדכתיב? עלה אליי ההרה, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה שכתבתי לאורותם. לוחות האבן אלו 10 הדיברות, והתורה זה מקרא, והמצווה זה משנה, אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, ולאורותם זה תלמוד, מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. אז אם כן, לכאורה, משה ירד מהר סיני, עם חבילה, היה לו שס וילנה, דפוס האלמנה והאחים רום, היה לו משנה כהתי, נלסתם, והיה לו גם 10 הדיברות, כתובים שם על הלוחות, והכל זה הוא קיבל בהר סיני, נכון? וגם תנך היה לו. אז הוא, אז צריך להבין מה הגמרא התכוונה כשאמרה את זה. מה שהתכוונה הגמרא זה כך, שההתחלה של הסוגיה של המקרא, וההתחלה של הסוגיה של המשנה, ההתחלה של הסוגיה של נביאים וכתובים, וההתחלה של הסוגיה של התלמוד, הכל מתחיל בסיני. ההופעה בפועל, מתי זה נכתב? זה נכתב הרבה יותר מאוחר.
אבל זה פירוש
הכרחי. כי הרי ברור שהגמרא לא העלתה על דעתה שמשה רבנו קיבל משניות בהר סיני. הרי רבי יהודה הנשיא הוא זה שכתב אותם.
הוא לא קיבל אותם ככה. לפי הבנתי, מה שהיה שם, זה שהוא פשוט, הוא ירד עם לוחות האבן, נכון? עם לוחות האבן הוא ירד.
כן, זה נכון.
התורה שבכתב הייתה לו בראש, והיה לו גם את פירוש התורה שבעל פה,
תורה שבכתב ודאי שלא הייתה לו בראש, מסיבה פשוטה. אם היה לו תורה שבכתב כבר כולה בראש, אם הייתה לו תורה שבכתב כולה בראש, אז אם כן, מדוע הוא נלחץ כשקורח עשה לו בעיות? מה, הוא לא למד את פרשת קורח? מדוע הוא נלחץ כשעם ישראל ביקש בשר? מה, הוא לא למד פרשת בעלותך? אלא ברור שהמאורעות המסופרים בתורה שבכתב לא היו ידועים למשה בזמן מעמד הר סיני. אלא מה שאומר הרמב״ם שם, שכל פעם שהקדוש ברוך הוא נתן מצווה למשה, הוא גם נתן לו את פירושה. מתי זה קרה? במשך 40 שנה. לא? הלאה. ודבר, אז בואו נמשיך את הדברים. ובפרק ארבע מיתות, האם אני מסכים לעשות חלקה לילד בשידור חי? רק בסוף השיעור. כן, רק בסוף השיעור, לא באמצע השיעור. לא עוסקים במצווה בזמן לימוד תורה. ודבר זה, ובפרק ארבע מיתות, בן נוח שעסק בתורה חייב מיתה, שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, אל תקרא מורשה אלא מאורסה, והבעל נערה מאורסה חייב מיתה. טוב, אז קודם כל, פה אחת הסיבות שבגללן רציתי לחזור על הנושא, כי פה הדברים, כפי שהם כתובים כאן, מצונזרים. בגמרא שלפנינו לא כתוב בן נוח, אלא כתוב גוי. זה השלכה עצומה, כי אם היה כתוב בן נוח שעסק בתורה חייב מיתה, אז זה המקשה על איך שהרמב״ם מביא את ההלכה הזאת בהלכות מלאכים. אבל זה ברור שהמהר"ל נמנע מלכתוב את המילה גוי, מסיבות של צנזורה. שהצנזורה הזו הייתה מאוד רגישה לביטויים כאלה, לכן היו משנים. אז כתוב בן נוח. כן, בבקשה. אפשר גם לכתוב עקום. אתה צודק, אני לא יודע למה הוא בחר דווקא בן נוח יותר מאשר עקום, אבל זה מה יש. כן. כן.
אז
הוא כתב איזשהו נפטר. נכון, בשנת ה-40.
נפסנו משהו אחד, סליחה.
כן.
במשפט הראשון, כל המצוות שניתנו למשה בסיני, בפירושה ניתנו.
נכון. כל המצוות שניתנו, אבל לא כולם ניתנו שם.
כל המצוות.
אם היה כתוב, כל המצוות ניתנו למשה בסיני, היית צודק. אבל כאן הוא אומר, כל המצוות שניתנו למשה בסיני, עם פירושם ניתנו. משמע שיש עוד מצוות שלא ניתנו בסיני. טוב, אז מה שאומר כאן, הוא פרק ארבע מיתות, אז בעצם במקור, כפי שמציין, גוי, כתוב שם, גוי או נוכרי, שעסק בתורה חייב מיתה, שנאמר, תורה ציווה לנו משה. עכשיו, צריך להבין, להלכה, גוי שעוסק בתורה, לא הורגים אותו, כן? הרמב״ם כותב, שגם זה בכך משתמע מהגמרא, שאף על פי שהוא חייב מיתה, לא הורגים אותו. כי אם היו הורגים אותו, היה צריך להיות כתוב נהרג. אבל כיוון שכתוב רק חייב מיתה, משמע שזה בא רק להבליט את החומרה של הדבר הזה. ההבדל שיש בין ישראל לעמים, שהתורה היא לישראל ולא לעמים.
אז איך הם ידעו
שלמצוא בני נוח? אז זה מותר להם לדעת.
כלומר,
כן, לא רק שאנחנו מותר לנו ללמד אותם שבע מצוות בני נוח, אנחנו חייבים ללמד אותם. או, יש הרבה ספרים לזה, יש גם ברמב״ם, יש גם ספרות גדולה שנכתבה על זה. עדיין לא מסודרת לגמרי, כלומר עוד לא נכתב השולחן ערוך מקראות גדולות לנושא הזה, אבל יש הרבה ספרות בשאלות ותשובות וכדומה, ואני בין היתר גם כן עסקתי באיסוף החומר בנושא הזה, יש עוד אחרים שעסקו בזה. מה ההבדל בין בנוח לבין גוי? זה הבדל תהומי. גוי הוא אדם שאיננו מאומות העולם, שאיננו מישראל, הוא בין אומות העולם, שלא קיבל על עצמו לקיים שבע מצוות שנצטוו בהם בני נוח. בן נוח הוא אדם שקיבל על עצמו לקיים אותם. זה הבדל עצום. כן, זה הגדרות בפוסקים. בן נוח הוא אדם שידוע לנו, לא רק שהוא קיבל על עצמו, גם לקיים. כמו שני הדברים. לא, מה הבעיה בביטוי בן נוח שעסק בתורה חייב מיתה, בגלל שלדעת הרמב״ם, בן נוח מותר לו לעסוק בתורה. כן, גוי אסור לו. אז לכן, ההבחנה פה, אולי לפי התוספות, אולי אין הבדל, אבל לפי הרמב״ם יש הבדל כזה, ולכן לא ייתכן שזה מה שהיה כתוב בגמרא. הוא כותב את זה בהלכות מלאכים. כן, בבקשה. כן, זה אני. האם יש משהו כמו תינוק שנשבע בין הגויים אצל הגויים?
כן, כי למשל העיקרון של עבודה זרה...
הבנתי, הבנתי.
שלחשוב גוי יכול להכיר
כן.
בשם השם אם אף אחד לא לימד אותו.
כן. זה שאלה מאוד יפה, אני מתפתה לא לענות אליה בגלל שהיא לא הנושא של השיעור, אבל כיוון ששאלת, ובכל זאת מתחשק לי אז אני אענה, אבל לא לעשות את זה יותר, שאלות שלא קשורות לנושא של השיעור, כי זה פשוט הורס שיעורים, הדברים האלה. כן. פשוט אני צריך לשים פה מחסום. השאלה היא האם, נגיד גוי שעובד עבודה זרה, בלי שהוא יכול היה לדעת שזה פסול. האם אנחנו נדון אותו כתינוק שנשבע בין הגויים, או לא. כן? אז משמע מספר מקורות שיש דבר כזה. כן? למשל רבנו בחיה, בפירושו לתורה, בפרשת וילך, אומר דבר מאוד מעניין. הוא מאיר על כך שמעולם לא מצאנו שהנביאים, כשהם נותנים תוכחות לגויים, מוכיחים אותם על זה שהם עבדו עבודה זרה. אלא מוכיחים אותם על דברים ששייכים למוסר הטבעי, על רצח, ניוף, גזל וכדומה, אבל לא על זה שהם עובדים עבודה זרה. הוא אומר למה? בגלל שזה מה שהם יכולים, מה אפשר לעשות. כן? אלא אז מתי אתה אומר לגוי אסור לעבוד עבודה זרה? כשהוא תחת שלטוננו, כשהוא בא לשמוע אותנו. אז יש לנו מה לומר לו. כן. זה למשל רבי רבינו בחיי הביתי מקור הכי מפורש שיש, ויש עוד כמה מקורות לזה. מה? לגבי שאר הדברים לא שייך להגיד את זה. למה שהדברים ששייכים למוסר הטבעי, אז אנחנו כן דנים אותו.
כן. זה סותר את כל חוקי המדינה.
זה סותר את חוקי המדינה. למה? זה שאנחנו היום מתירים לעבוד עבודה זרה במדינת ישראל, זה נכון, זה באמת לא בסדר. מה עושים? פועלים לשינוי התרבות השלטונית במדינת ישראל, התרבות בכלל. ואיפה עושים את זה? בין היתר במכון מיר. צריך לשכנע את עם ישראל. עם ישראל משור. הלוואי, כן יהיה רצון אמן. הלאה. עכשיו בואו נמשיך. ודבר זה תבין, ממה שהתבהר למעלה, כי התורה הייתה מתייחסת לישראל בפרט. שימו לב פה לתוספת הייתה. המילה הייתה היא גם כן בגלל צנזורה. כן? האמת היא שהמהר"ל, אם הוא היה חופשי לכתוב, היה כותב כי התורה מתייחסת לישראל בפרט. מה זה הייתה מתייחסת? מתייחסת לישראל. אז למה הוא כותב זה? כי הנוצרים לא מסכימים עם זה. והצנזור לא ייתן להדפיס את הספר אם לא יכתוב את המילה הייתה. זה דברים שצריכים להיות רגישים אליהם, כשלומדים ספרים מהתקופה הזאת, לדעת מתי, זה צנזורה, מתי לא. מה?
היו באמת גויים בתקופת
ולא רק
שפורות ספרים שם?
בוודאי. בוודאי. היו גויים בתקופתו של המהר"ל, ואתה רוצה, יש עדויות מאוד מעניינות בנושא הזה, מי היו הצנזורים? בדרך כלל הם היו יהודים מומרים. אז הם עוברים על כל ספר בקפידה, מילה מילה. לפעמים היה אסור לכתוב את המילה גוי. למשל, כל מקום שהיה כתוב גוי, הם כותבים עקום. אז זה יצר מצבים מגוחכים, שלמשל יש גמרות שבהם כתבו, ומי כעמך ישראל עקום אחד בארץ. בכלל, גם כשכתוב גמרה, הרבה פעמים המילה הכתובה הייתה תלמוד. אבל באיטליה אסרו להדפיס את ספר התלמוד. אסרו, היה איסור להדפיס את התלמוד. אז מה הדפיסו במקום? את הגמרה. למשל אתה רואה כתוב גמרה בבלי. גמרה בבלי בכותרת, כן? כדי, כי לא לכתוב תלמוד. הייתה להם בהם המילה הזאת, כי אמרו שהתלמוד מלא גידופים נגד אותו האיש, ולכן אמרו, אסור להדפיס את הספר הזה. אז היהודים הדפיסו גמרה. כן. בוודאי שזה מוריד מערך של הספרים, רק אנחנו צריכים להיות מודעים. כלומר, באיזה תנאים קשים חיו אבותינו, איך הם היו מתמודדים עם ההגבלות על הדפוס, ואנחנו צריכים לשמוע את התורה שבעל פה של הדברים האלה. כן? לכן כשאנחנו קוראים של במערל, התורה הייתה מתייחסת, צריך לדעת שהכוונה, התורה מתייחסת. זה עניין ש... לכן אני מלמד אתכם את זה. אתה שואל האם הצנזורה שלהם הייתה עוברת ממש מילה מילה על הדברים האלה. אני לא מצליח להבין את השאלה שלך. מדוע? כי אני לא מבין במה זה, כלומר, מדוע התשובה שנתתי לפני כן בנושא הזה לא הייתה מספקת. כי אני אמרתי לפני כן שהם היו עוברים מילה מילה. ואתה שאלת, אתה שאלתי, האם הם היו עוברים מילה מילה? סימן שאני לא מבין את השאלה שלך, כיוון שאם השאלה היא כפי שאני מבין אותה, כבר אני נתתי עליה תשובה. טוב. אני מציע לך להסתכל, למשל, בספר אשלה, דפוס אמסטרדם, לעומת אשלה, דפוס ורשה. אתה תראה את ההבדל. זה פשוט מדהים, ההבדל. יש משפטים שלמים מחוקים שם, במהדורת ורשה. כן? ובאמת, בדפוס של ורשה כתוב, עבר את ביקורת הצנזור, פלוני וכו'. כן. טוב. אבל מה שמעניין, שהצנזורים האלה לא חזרו בתשובה, אחרי כל מה שהם לומדים. טוב, באמת. טוב, היה שלטון הנצרות אז בעולם. זה כבר זה היה מאוד... טוב, בואו נמשיך. ודבר זה להבין מה שהתבר מעלה, כי התורה מתייחסת לישראל בפרט, ולכך היא מאורסה לישראל דווקא, ואינה שייכת לאחרים. ועל ידי תורה שבעל פה, שהיא בפה האדם, והתורה היא אמו לגמרי, ואינה על הקלף כתובה, רק היא בפה האדם. ולכך מצד התורה שבעל פה, שהיא עם האדם, יש לתורה חיבור לישראל, ולא אל גוי. כאשר התורה עם האדם, ולא על הקלף. שאז לא היה כאן חיבור עם האדם. כן? ולכך, אין ראוי שתהיה התורה שבעל פה, כתובה גם כן. שאם כן, לא היה לתורה חיבור לישראל בפרט, כמו שראוי שתהיה התורה חיבור לישראל דווקא. אגב, עכשיו אתם מבינים, מדוע בפרק הקודם, המהר"ל כל כך השתדל להוכיח, שיש הבדל בין קריאת התורה לכתיבת התורה. שהוא הסביר, שההלכות הנוגעות לכתיבת ספר תורה, שונות מההלכות הנוגעות לקריאת ספר תורה. כי הוא אומר, כי הקריאה זה בעצם הבעל פה. ולכן לא יכול להיות שזה אותן ההלכות. לכן אף על פי שלפעמים יש ספר תורה שהוא פסול מקצד הכתיבה, איננו פסול לקריאה לדעת המהר"ל, שהוא גם דעת הרמ"א. אבל התורה שבכתב, מאחר שהיא בכתב, אינה מיוחדת לישראל כמו התורה שבעל פה, שלהם לבדם היא, והיא מהם, לא, 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 מה זה למכחישים התורה? זה, לא, זה גם צנזורה. צריך להם, ולא לאומות העולם. כן? אבל אז גם הצנזור לא היה מסכים שיכתבו את זה. לכן הוא כתב מכחישי התורה. כדי שהנוצרים לא ירגישו שהם בכלל זה.
מה הם נעלבים עם המלכות אצלהם? מה שאתם נעלבים?
הם מפחדים מחתרנות. הם מפחדים. הם מפחדים. הם מפחדים. ולכך, הדעת מחייב שיהיה כאן תורה שבעל פה, שבשביל זה התורה לישראל, והיא מאורסה להם בפרט. ועל ידי תורה שבכתב, אין התורה מאורסה לישראל. עכשיו, אם כן, אם כל כך העלינו את הערך של תורה שבעל פה, מתחילה להישאל שאלה חריפה, אז למה תורה שבכתב? שלא יהיה תורה שבכתב בכלל, שהיא רק תורה שבעל פה. ואם תאמר, אם כן, ראוי שגם תורה שבכתב לא תהיה רק בפה. עכשיו השאלה מתהפכת. אל תכתוב את התורה שבכתב.
אבל אני לא מבין.
כן, בבקשה.
זה כמו שמישהו נותן לך איזה משפט, הוא מזכיר אותו, זה משפט כתוב, כולם יודעים שם, יודעים שיש לו הסבר כאן. מי שהביא את ההסבר מהר, מה טוב, מי שצריך להסביר לו את זה, בסדר.
כן, אבל הוא אמר שכיוון שעיקר הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל זה דרך התורה שבעל פה ולא דרך התורה שבכתב, אז אולי היה עדיף בכלל לא לכתוב את התורה שבכתב, כדי לא לתת אחיזה לגויים בכלל. ושהכל יישאר בעל פה. חשבו לכתחילה על הגויים, שהרי התורה ניתנה לעם ישראל על רקע של 70 אומות. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא נותן את התורה, הוא יודע איפה עם ישראל נמצא, ושעם ישראל נמצא בכדור הארץ, ובכדור הארץ יש גויים.
כן, אבל הקדוש ברוך הוא נותן את התורה בשביל ישראל, לא בשביל
עצמו. בדיוק. אז דווקא בגלל זה, כיוון שהקדוש ברוך הוא נותן תורה דווקא בשביל ישראל, יש מקום לשאלה, אז למה הוא בכלל כתב אותה? אז הגויים יוכלו לקרוא את מה שכתוב. אולי לא רוצים שהם יקראו.
זה כמו שאתה לוקח פרי ואתה רוצה להפוך אותו. למה להפוך את הפרי? למה? הפרי בפנים הוא מתוק, הוא טעים, וזהו.
בסדר, אבל אם יש לנו דאגה שאומות העולם לא תהיה להם אחיזה בתוכן הזה, אז אולי יעדיף שלא למסור להם שום ספר. ברגע שהספר נכתב, הם יכולים לאחז בו, הרי זה מה שקרה עם תרגום השיבים.
אבל מלכתחילה, למה אנחנו צריכים לחשוב על זה בכלל?
למה שלא נחשוב על זה?
מה זה מעניין אותנו?
כי זה מעניין אותנו הגויים. הגויים זה דבר שמאוד מאוד מעניין אותנו.
מעניין אותנו לא מצד התוקפנות. מעניין אותנו מצד הקירוב, לא מצד
הקירוב, אבל כדי לקרב אותם, אנחנו יודעים שצריך שהם לא יאחזו בתורה. כלומר, אחד הדברים, הרי נשאלת השאלה בכלל, למה אנחנו לא רוצים שלגויים תהיה אחיזה בתורה? מה זה הגזענות הזאת? התשובה היא שאם אתה רוצה להיטיב עם מישהו, אתה צריך לא לתת לו אחיזה בכלים שיעזרו לו.
לא, התשובה היא שאנחנו לא קבענו את זה.
אבל השאלה היא למה הקדוש ברוך הוא קבע לנו כך?
אנחנו יכולים להבין, אחרי קרא לא
עתיד. כן, אנחנו יכולים להבין, ובשביל זה אנחנו לומדים תורה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבין את תורתו. יש מסרים שהקדוש ברוך הוא מעביר לנו, ואנחנו רוצים להבין אותם. הרי למה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ועשך לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז אם כן, אנחנו מבינים שזה בתוכנית. תיקון העולם במלכות שדי. והיה השם במלך על כל הארץ. אז זה יפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. אז כמובן, זה ודאי שזה מעניין אותנו. הקדוש ברוך הוא גילה לנו את זה. כיוון שזה מעניין אותנו, אנחנו עומדים בסתירה עם ההלכה שאומרת שאסור ללמד לגוי תורה. אנחנו רוצים להבין מה הרציונל, מה ההיגיון. איך אתה יכול להשפיע על מישהו אם אתה אומר שאסור לו ללמוד תורה?
אבל לכתחילה כל מה שאמרת הוא דבר שאפשר לחלוק עליו. ולכן...
כל דבר אפשר לחלוק עליו. כלומר, לא, עדיין הנוצרים למשל חולקים עליי, המוסלמים חולקים עליי, יש הרבה דברים.
לא, בתוך עם ישראל.
בתוך עם ישראל יש חולקים עליי, זה גם נכון. אבל השאלה היא מה אני אומר. מה אני חושב, קודם כל. אחרי שאני יודע מה אני חושב, אני יודע גם מה חושבים אלה שחולקים עליי. ואני לא יודע מה אני חושב, איך אני יודע מה אלה שחולקים עליי אומרים. אני אפילו לא יודע שהם חולקים. אז קודם כל צריך לדעת מה אני אומר. עכשיו, אז אם כן...
או שלכתחילה תראה שיש מחלוקת, ותעזוב את זה, ותעפור למה שהוא יותר
אחזיתי. אין דבר כזה, העולם הזה מלא מחלוקות. אין מה לעשות. העולם הזה מלא מחלוקות. עכשיו, אם כך, אנחנו צריכים לקחת עמדה. אז העמדה שאנחנו נוקטים כאן, היא שאנחנו רוצים להבין מדוע הקדוש ברוך הוא, מצד אחד אומר להשפיע לתיקון העולם כולו, מצד שני הוא אומר שלא ללמד לגוי תורה. אז אני חושב למשל למה הדבר דומה, לרוקח, שיש לו בית מרקחת עם תרופות שיכולים להציל אלפי חולים, אבל אסור להם לגשת אל ארון התרופות. כי אם הם יגשו בעצמם אל ארון התרופות, בלי מרשם רופא, בלי מינון וכו' וכו', זה יגרום לנזק. לכן אותו דבר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, אותה תורה אנחנו שומרים עליה, אנחנו יודעים באיזה אופן למסור אותה לאומות העולם, אם כן או לא וכדומה. אז אם כן, שואל פה המהר"ל, אם כן ראוי שגם תורה שבכתב לא תהיה רק בפה? זה אל קשיא. כי בוודאי יותר היה ראוי התורה שתהיה בכתב, כי לא יבוא שכחה בזה, רק שהיה ראוי שתהיה תורה שבעל פה, גם כן בכתב, כמו שאמר משה, ועל זה השיב, כי צריך שתהיה כאן תורה שבעל פה, שתהיה התורה מאורסת לישראל. לכך צריך שתהיה התורה בעל פה, ואי אפשר זולת זה. אז מה שאומר כאן, שיש מעלה לזה שדברים כתובים גם כן. ואפשר לומר גם כן, כי גם בעל המדרש מפרש כי אין התורה חיבור לאדם, רק על ידי התורה שבעל פה. כי כבר התבהר כי התורה שבעל פה, היא שייך למקבל יותר, ולכך הוא עוסק, היה עוסק השם יתברך עם משה בתורה שבעל פה בלילה. ולפיכך, אם היה התורה שבעל פה כתובה, היו גם כן האומות לוקחים התורה שבעל פה, והיא אינה שייכת להם. אבל בתורה שבכתב, אין שייך לקיחה לאדם, כמו שאמרנו, שהיא אינה מיוחדת למקבל, כמו שהתורה שבעל פה מיוחדת למקבל. ולכן לא שייך חיבור ודבקות אל האדם לתורה, אם על ידי התורה שבעל פה, ולא נקרא תורה תורה, כדי תורה שבעל פה. אז משהו עונה כאן, שאין לנו חשש, כי גם אם הגויים לוקחים את התורה שבכתב, כיוון שהתורה שבכתב היא רק בכתב, אז אין להם חיבור. כי אין לאדם חיבור אל דבר כתוב, יש לאדם חיבור רק אל דבר שבעל פה. כיוון שאין אצלם תורה שבעל פה, אז אין להם חיבור אל התורה.
אין להם חיבור גם מצד השמות, הם גם לא אומרים את אותם שמות.
למה? הם קוראים את התנך שלנו.
את שם השם הם לא יגידו.
יש כאלה שאומרים אפילו, יש כאלה גויים שאומרים. וזה כי התורה שבכתב אין לה ביאור, ולא נוכל לעמוד על התורה שבכתב, כי אם על ידי תורה שבעל פה, וכך על ידי תורה שבעל פה, אנו מקבלים תורה שבכתב. וזה אומרה בפרק הנזקין. כן, הביטוי, הגמרא הזאת שהמהר"ל עכשיו מביא, היא מאוד מאוד מרכזית. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. שנאמר, על פי הדברים האלה, קראתי איתך ברית. גם מעניין, הפסוק הזה מאיפה לקוח, איזה פרשה? על פי הדברים האלה, קראתי איתך ברית. פרשת? יש לכם 52 תשובות אפשריות, לא? תזרקו אחר. טוב, נגיד, קיטיסה, פרשת קיטיסה. מה זה שמה? אחרי הלוחות השניים, יש ממש סדרה של מצוות שהקדוש ברוך הוא נותן למשה, ובסוף הוא אומר לו, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. אז זה לא מובן. כלומר, הגמרא לומדת מהפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא קראת ברית על דברים שבעל פה. אבל איך אומר, מה מכתיר לפסוק? כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה. אז הגמרא אומרת, כי על פי זה דברים שבעל פה.
מה כתוב? כתוב לך, לא אחרים.
כתוב לך, זה נכון. אבל מה זה כי על פי הדברים? על פי זה בערך. אם אני אומר, אני כותב איזשהו רעיון, ואני אומר, זה על פי פלוני. סימן שזה לא דברי פלוני המדויקים. אז לכן אומר, כתוב, כן, בדיוק, יוצא מדבריו. אז כבר יוצא מדבריו, זה תורה שבעל פה. לכן הוא אומר, כתוב לך, זה תורה שבכתב, כי על פי זה תורה שבעל פה. ודווקא שם נאמר, על פי הדברים האלה. כלומר, מה שמשתמע מן הכתב, לא הכתב עצמו, קראתי איתך ברית ואת ישראל. כן, בבקשה.
על פי זה לפי.
לפי, מה פירוש לפי? לא בדיוק.
לפי הדברים האלה.
לפי זה פירושו? לא בדיוק. זה בדיוק העניין. לפי דבריך יוצא שכך וכך. אז אם אני אומר לפי דבריך, סימן שלא אמרת את זה מפורש. נכון? למה? אם אתה אומר לי, למשל, אם אני אומר לך...
לפי הוראות האלה תפיסה נכונה.
אם אתה אומר
לי... בדיוק לפי הוראות האלה.
לא. כי למשל, אם אתה אומר לי, קנה לי ארוחת בוקר. קנה לי ארוחת בוקר. אז אני אומר, לפי דבריך יוצא שאתה רוצה חלב ולחם. בסדר? זה הכוונה. אם היית אומר לי, קנה חלב ולחם, זה כבר לא לפי. אפשר להגיד, לפי דבריך אתה רוצה חלב ולחם. אלא, אתה רוצה חלב ולחם. כן.
לא יותר פשוט להגיד שהתורה היא צריכה ללמד, כי אסמכת. מי היה מאמין היום?
מה?
מי היה מאמין בדברים של בעל
פה? בלי התורה שבכתב?
כן, בלי. לא היה מאמין.
על איזה שאלה אתה בא לענות? למדוע נכתב התורה שבכתב?
כן, התורה שבכתב. למה ניתנה?
התורה שבכתב, אתה אומר שהיא ניתנה כדי שיאמינו בתורה שבעל פה.
שיהיה זה אסמת לך, זה 2000 שנה.
יכול להיות, אבל יש לי קושיה על מה שאתה אומר. כי דווקא, אם אתה הולך לפי הכתוב, אז יותר קשה לקבל. בגלל שהכתוב סותר את התורה שבעל פה.
בסדר, אבל זה עוד, אתה יכול לפרש משהו על איזה בסיס. אבל אתה לא יכול לקחת דבר ארטילאי.
למה לא? יש הרבה דברים
שלי. והכל בדברים, בגלל זה הוא מותר עולם, מה איתם?
לא,
סליחה. הכל, הוא נתן לו בלילה, הוא נתן לו זה. נולד ככה.
כן, אבל אצלנו יכולה להיות מסורת בעל פה על מעמד הר סיני, על יציאת מצרים.
אבל אין לה בסיס.
אז אין לה בסיס, דווקא מסורת.
מסורת למה זה כלום?
מסורת לבד דווקא, זה יותר חזק.
אמרנו כל מנהג שהוא מסורת, יש לו איזה בסיס בעלה. סליחה,
אבל הכתוב זה פחות טוב ממסורת.
אבל לא הבסיס.
לא, זה לא הבסיס לשום דבר. בגלל שברגע שמשהו כתוב, אתה לא יודע מי כתב את זה ולמה כתב את זה. מה שאין כן, אם מאורה הוא מסורת האומה, אז מסורת האומה זה דבר הרבה יותר חזק מדבר כתוב. זה כמו שאנשים שואלים אותי לפעמים על החידוש שאני אומר, לפעמים אני אומר חידושים. אבל איפה זה כתוב? אז אני אומר, זה יהיה כתוב עוד מעט. בסדר? זאת אומרת, זה שדבר נכתב, זה על בסיס של בעל פה, לא ההפך. וזה אומרם פרק הנזקים. אתה יודע שיש חברות שבהן לא כל כך נהוג לכתוב. חברות פרימיטיביות וכדומה. אז מסורות עוברות שם במשך אלפי שנים דווקא בצורה נאמנת, בגלל שזה בעל פה. כי יש אנשים שזה תפקידם לזכור. כן. וזהו מה פרק הנזקין, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית, וביאור זה. כי התורה היא ברית בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל. כאשר ישראל, יש להם התורה שהיא מת השם, וגזרותיו אשר גזר השם יתברך על האדם, וזהו בעצמו החיבור בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל המקבלים גזרותיו. והחיבור הזה שיש לישראל בתורה, אינו רק, כלומר אינו אלא, על ידי דברים שבעל פה. הוא הברית והחיבור שיש בין השם ברך ובין ישראל. בתורה שבעל פה, שהיא עם האדם בפרט, שהיא אינה כתובה על קלף בפני עצמה, רק היא עומדת באדם, ודבר זה הוא הברית והחיבור שמחבר שני דברים יחד. נותן הברית והמקבל הברית. לא התורה שבכתב, שהיא אינה עומדת באדם, רק כתובה לפני האדם. ואין זו כריתות ברית, שמחבר המקבל את הברית, שמחבר המקבל את הברית הוא האדם, אם קורא את הברית הוא השם ברך. וזהו שאמר, לא קראת הקדוש ברוך הוא וכו', אלא בשביל דברים שבעל פה, שהתורה לגמרי מחובר להם. וכבר בער. שאין לשאול למה התורה שבעל פה עומדת באדם, כאשר היא בפה ואינה כתובה. שכבר פירשנו, כי אין מיוחד לזה רק התורה שבעל פה, כי היא שייכת אל המקבל ביותר. כמו שהערכנו למעלה, שעל ידי התורה שבעל פה, אנו מבינים אמיתת פירוש התורה. ואז יש אל האדם חיבור אל התורה, והתורה חיבור בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל. אבל אם לא הייתה התורה שבעל פה, לא היה אל האדם חיבור אל התורה, כאשר התורה נבדלת מאיתו. ואין אנו יודעים פירושיה. ועל ידי תורה שבעל פה אנו יודעים. הרי, כי על ידי התורה שבעל פה, קראת הקדוש ברוך הוא הברית שהוא החיבור, שכל ברית הוא חיבור שני ביחד. וזה כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. הולכך אף עם לאומות העולם, עובדי כוכבים, כן? שימו לב לתוספת פה, זה ודאי שזה על פי הצנת, תראה? הייתה להם תורה שבאת. למה הוא בוחר פה עקוב פה בנוער?
לא יודע. איזה כוונה נוספת?
אינני יודע. הייתה להם תורה שבכתב, לא נקרא שהיה לאומות הנזכרים חיבור אל התורה. כי אין החיבור הזה רק על ידי תורה שבעל פה, כמו שאמרנו. והרי אין להם תורה שבעל פה, שהרי מיוחדת לישראל בלבד. הרי התורה, בכלל, הייתה מיוחדת לישראל. המילה הייתה מיותרת, כן? ולא לגויים, הן התורה שבכתב, הן התורה שבעל פה. ואילו הייתה תורה שבעל פה גם כן כתובה, לא הייתה התורה מיוחדת לישראל כלל. ודבר זה אין ראוי. כי התורה מיוחדת לישראל כלל הדבר, כאשר תבין, תמצא כי הכל בסדר החוכמה מאוד. ועוד נתבהר בפרק שאחר זה, שהוא פרק סמכת, כן.
מה היחס של תורת הקבלה לתורה שבעל פה?
מה היחס של תורת הקבלה לתורה שבעל פה?
זה אותו דבר או...
אתה שואל עוד פעם?
לא, האם זה אותו הדבר? התורה ש... תורת הקבלה היא חלק מהתורה שבעל פה. אלא שיש אופנים שונים של גילוי. יש מה שנקרא בזמן, עבר, הווה ועתיד. התורה היא נמצאת בכל הזמנים. ברגע שמשהו כתוב, הוא בהגדרה שייך אל העבר. למה? הוא כבר נכתב. אתה לא משנה בו. דבר שהוא בעל פה, שייך להווה. הרי זה מה שאנחנו מדברים. אז הדיבור זה תמיד בהווה. זה המתהווה, המתמיד. ויש מה שעתיד להתגלות. זה סוד. לכן יש לך שלושה אופני גילוי תורה. תורה שבכתב שייך לעבר, זה התנך. תורה שבעל פה שייך להווה, זה המשנה. תורת הסוד שייכת לעתיד, זה הזוהר. כן? זה שלושת ספרי היסוד. תנך, משנה, זוהר. כל השאר פירושים על גבי זה. כן. אתה לא מסכים. אתה צריך להסביר למה.
תורה שבכתב, אתה יכול לדעת גם את ההווה, וגם את העתיד, וגם את העבר.
כן, אבל זה נכון שבתורה שבכתב כתובים גם רמזים להווה ולעתיד. אלא שמה שאני אומר מצד היותה כתובה. דבר שהוא כתוב זה דבר שכבר היה. כמו שמשל אני נולדתי. אז זה שנולדתי זאת עובדה. כן, מה אני עושה עם זה? עכשיו אני עובד. לא, הרי אי אפשר נגיד, כל הרבנים שבעולם יתאספו ירצו לשנות פסוק אחד בתורה. לא יכולו. כי זה כבר כתוב. זהו.
עכשיו מה שבאים... כל הרבנים האלה יכול להיות שהם גם היו רבנים לפניכם.
נו, אז מה?
אז לא יהיה
להם
את הרצון
לשנות פסוק. אף אחד לא יכול לשנות. כי בהגדרה הפסוק לא יכול להשתנות. אתה יכול להחליט שאני לא קורא את הפסוק. לא רוצה לקרוא אותו. אל תכריח אותי לכתוב אותו. אבל מה שהיה, היה. אגב, זה מעניין שהתורה שבעל פה גם הולכת ונכתבת במשך הדורות. כלומר, המשנה פעם הייתה בעל פה, עכשיו היא כתובה. הגמרא הייתה בעל פה, היא עכשיו כתובה. אבל מה לא כתוב? מה שעכשיו אנחנו אומרים. אולי מישהו עכשיו יסכם את השיעור, יכתוב. אז זה תורה שבעל פה שופרת בכתב. זאת אומרת שיש בפרשת בעלותך פסוק מאוד מעניין, על אלדד ומדד שמתנבאים במחנה, כתוב, והמה בכתובים. מה זה המה בכתובים? אומר הרב קוק, הם השורש של התורה שבעל פה שעתידה להיכתב. שבמשך המה בכתובים, הרי הם מדברים בתוך המחנה, אף אחד לא כתב את דבריהם, אבל הם עתידים להיות כתובים.
זה לרעתנו.
זה לרעתנו, למה?
נראה שככל שכותבים יותר, אז המצב הוא פחות
ופחות. זה נכון, אתה צודק. שככל שכותבים יותר, זה לא בגלל שאנחנו יותר חכמים, אלא בגלל שאנחנו פחות חכמים. אז אנחנו צריכים יותר ספרים. אבל ראיתי פעם מי שכתב, שיש טוענים, מדוע לכתוב כל כך הרבה ספרים? הרי כתוב בספר קהלת, ויותר מהמה בני יזהר עשות ספרים הרבה. לא צריך לעשות כך הרבה ספרים. מה? כן, שלמה כתב את זה בספר. הוא אמר, אל תעשה ספרים הרבה, תעשה קצת.
לא,
אותו
אחד שאומר,
לא, אבל הוא עונה, השואל עונה, הוא אומר, עד רבה, תכתוב ספרים הרבה, ואף אחד לא הכריח אותך לקרוא אותם. כלומר, מפריע לך שיש עוד ספרים? אל תקרא אותם. מה שאתה רוצה לקרוא, תקרא, מה שאתה לא רוצה, אל תקרא.
לא, זה לא מה שמפריע.
כי יש מישהו אחר, סליחה, יש מישהו אחר שאולי הספר הזה שאתה לא רוצה לקרוא בו, דווקא יועיל לו. אז מה אכפת לך שיהיו לו את הילד? כן?
מה שמפריע זה שהריבוי הזה גורם לבן אדם להיות מאוד מבולבל ולא לתפוס את התורה כמו שצריך.
אתה צודק. הריבוי גורם לבלבול, ולכן מאוד מאוד חשוב כשלומדים תורה לעבור סיור בספרייה. זאת אומרת, שאדם ידע מה העיקר ומה טפל, מה ענף ומה שורש. בשביל זה אני מדי פעם, בערך כל שנתיים, מעביר פה סדרה של שיעורים, בדרך כלל בחורף, נקרא מעבור לתורה שבעל פה. שבשיעורים האלה אני מסביר מה עיקר, מה תפל, מה השתלשל ממה וכו'. ואז זה נותן אפשרות להתמצא בתוך המבוך הזה. כן? לא כל ספר צריך לקרוא, יש ספרים שהם עיקר, יש ספרים שהם תפל, וכו'. כן.
יודעים מי
אלדד
ומידד
לעתיד
לבוא מי הם היו?
אלדד ומידד מי הם היו? יש כל מיני דרשות על זה. כן? יש לפי אחד מהפירושים שהגיעו לידינו, אלדד ומידד היו האחים של משה. היו בני יוכבד, אבל מבעל אחר. טוב, בקיצור, סיפור שלם, מי הם היו בדיוק. אם זה מעניין אותך קצת להעמיק בנושא של אלדד ומדד, יעיין הכבודו בספר שמונה קבצים, קובץ ח', פסקה קופנות ז'. שם יש לרב ביאור מאוד מעניין, מי זה אלדד ומדד. טוב. ובכן, אנחנו סיימנו את פרק 68. נשאר לנו שני פרקים. אבל גם הגענו לעוד משהו, לסיום השיעור. אז נמשיך בפעם הבאה. שלום.